שלום וברכה, מסכת בבא קמא דף פ"ח. אנחנו מתחילים בשורה הרביעית מלמעלה. ציטוט מהמשנה: חובל בעבד כנעני של אחרים, לפי חכמים הוא חייב בכל תשלומי הנזק. ורבי יהודה חלק ואמר שאין לעבדים דמי בושת. ושואלת על כך הגמרא: מה איתם עד רבי יהודה? עונה הגמרא: אמר קרא, כתוב בפסוק שמדבר על חיוב דמי בושת, נקרא בפנים, כי ינצו אנשים יחדיו איש ואחי, וקרבה אשת האחד להציל את אישה מיד מכהו, ושלחה ידה והחזיקה במבושיו. ומאיתור המילים איש ואחיו למד רבי יהודה שדמי בושת נוהגים רק במי שיש לו אחווה, וממילא יצא עבד כנעני שאין לו אחווה. ומסביר רש"י של עבד כנעני אין אחווה עם ישראל, דהיינו הוא לא יכול להיות אח של ישראל גמור, שהרי עבד כנעני אסור לו לבוא בקהל. ורבנן לעומת זאת, שאמרו שיש דמי בושת לעבד כנעני, סוברים שעבד כנעני כן יש לו צד של אחווה, שהרי אחיו הוא במצוות. מסביר רש"י שהרי כל מצווה שאישה חייבת בה, גם עבד כנעני חייב בה. המקור לכך הוא לימוד גזרה שווה במסכת חגיגה. אלא מעתה מקשה הגמרא לרבי יהודה שאמר שעבד כנעני לא נחשב אחיו של ישראל. אז אם כך, זוממי עבד לא יהרגו אותם? הוא מסביר רש"י את ציור המציאות. עדים שחייבו עבד כנעני במיטת בדין, ולאחר מכן נמצאו זוממים. האם לא יהרגו אותם? דכתיב בפסוק לגבי עדים זוממים, ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו, וביירת הרע מקרבך. ואם לשיטת רבי יהודה, עבד כנעני לא נחשב לאחיו של הישראל, אז לשיטתו לא שייך בו דין הזמה. אבל שנינו במשנה במסכת מכות, שישראל לוקה וגולה על ידי עבד כנעני, מה שאומר שעבד כנעני נחשב כישראל לעניין מיתת בדין. הוא מוסיף התוספות ואומר, שאם לא ניתן להרוג עדים שזממו להרוג עבד כנעני, אז בעצם גם את העבד הכנעני לא ניתן להרוג על ידי עדות, שהרי זה נחשב לעדות שאין אתה יכול להזימה, וזו לא עדות כפילה. עונה על כך, אמר רב ואמר רב ששת, שהמקרה של עדים זוממים הוא יוצא דופן, מפני שאמר קרא בהמשך הפסוק, וביירת הרע מקרבך. שלמרות שזו עדות שאין אתה יכול להזימה, מכל מקום, יאנשו העדים הזוממים שהעידו על עבד כנעני, ולכן גם העדות על עבד כנעני היא עדות קבילה. ממשיכה הגמרא ומקשה, אלא מעתה לרבנן שאמרו שיש דין אחווה בעבד כנעני מפני שאחיו הוא של הישראל במצוות. האם ייתכן שלשיטתם עבד כנעני יהיה כשר למלכות? והרי התורה במפורש אמרה, שום תשים עליך מלך אשר יבחר אדוני אלוהיך בו, מקרב אחיך תשים עליך מלך, לא תוכל לתת עליך איש נוכרי אשר לא אחיך הוא. אמרי, אמרו על כך את התשובה הבאה, כמו יהודים טובים בשאלה נגדית. ולטעמך ולשיטתך המקשן, שאתה סובר כרבי יהודה שלעבד כנעני אין אחווה, תיק שלך גר לדברי הכל, שבן של גר שלדתו והורתו בקדושה, כך שאפילו לרבי יהודה יש לו אחווה, ולכאורה ניתן היה למנות אותו למלך, ובכל זאת הדין שהוא פסול למלכות, ואפילו לשוטר רגיל לא ניתן למנות אותו, וזה דווקא כאשר שני הוריו גרים, כי אם אמו מישראל ניתן למנות אותו לתפקידי שררה. אז בין לרבנן בין לרבי יהודה, כיצד נסביר את המילה אחיך שנאמרה לגבי מינוי מלך? אלא צריך לתרץ שמה שאמר קרא כתוב בפסוק מקרב אחיך, הכוונה מהמובחר שבאחיך. ולכן לא קשה לא על חכמים ולא על רבי יהודה. ממשיכה הגמרא ומקשה, אלא מעתה לרבנן שאמרו שעבד נקרא אחיו של ישראל במצוות, אז אם כך יהיה עבד כנעני כשר לעדות, דכתיב, נקרא בפנים, ודרשו השופטים היטב, והנה עד שקר העד, שקר ענה באחיו. והרי הדין הוא שעבד כנעני פסול לעדות. עונה על כך, אמר אולה, עדות של עבד כנעני לא מצית אמר, אין צד לומר שהיא תהיה עדות קבילה, שהרי גם אם לא נלמד את הפסול של עדות עבד כנעני מהמילה אחיך, עתיה, בא הפסול של עדות עבד כנעני וילמד בקל וחומר מאישה, באופן הבא. ומה אישה שהיא ראויה לבוא בקהל, ובכל זאת הדין שהיא פסולה לעדות, אז עבד שאינו ראוי לבוא בקהל, אינו דין שיהיה פסול לעדות. ואומר רש"י שהמקור לכך שאישה פסולה לעדות, זה מזה שכתוב לגבי עדים זוממים ועמדו שני האנשים. ומשמע מהלשון שהעדות היא דווקא על ידי אנשים ולא על ידי נשים. ודרך אגב, זה גם המקור לכך שעדות קטן אינה קבילה. מקשה הגמרא על הקל וחומר, מה לאישה שכן אינה ראויה למילה? תאמר לעומת זאת בעבד כנעני שהוא ראוי למילה, שהרי בשעה שהוא נכנס להיות עבד כנעני, מלים אותו והוא טובל. אז אולי ניתן לומר שאישה פסולה לעדות בגלל שעדות מצריכה מילה, וזה דבר שלא קיים באישה, אבל זה כן קיים בעבד כנעני. מתרצת הגמרא, קטן יוכיח שישנו במילה, אבל הוא פסול לעדות. מה שמעיד על כך שמילה היא לא הקריטריון לקבלת העדות. מקשה על כך הגמרא, אבל מה לקטן שאינו במצוות? תאמר לעומת זאת בעבד כנעני שהוא במצוות, שהרי הוא חיה במצוות כאישה. דוחה הגמרא, אישה תוכיח שישנה במצוות, ובכל זאת הופסולה לעדות. ונכנסנו ללולאה אינסופית, וחזר הדין, דהיינו שהטענות חוזרות על עצמם. שאם נרצה לומר שעדות עבד כנעני לא קבילה, שהרי הוא חיה במצוות כאישה, ואישה עדותה לא קבילה, אז נאמר שייתכן שזה מפני שמקבלים עדות רק של אדם נימול. ואם נבוא לדחות את זה שגם עדות של קטן שהוא נימול אינה קבילה, נאמר שזה מפני שהוא לא מחויב במצוות. כך שלסיכום, לא ראי זה כראי זה. לא ניתן להשוות לחלוטין את העבד הכנעני לאישה, ולא ראי זה כראי זה, ולא ניתן להשוות את העבד הכנעני לחלוטין לקטן, אבל הצד השווה שבהם בין אישה לקטן, שכן אינן בכל המצוות, אלא רק במקצת, שהרי אישה מחויבת בלווין ועונשין, וקטן ישנו במילה. והדין ששניהם ופסולים להעיד, אז אף אני אביא את העבד הכנעני שאינו בכל המצוות, וזה המכנה המשותף שלו עם אישה וקטן, וממילה יהיה הדין ופסול להעיד. מקשה על כך הגמרא, אבל מה להצד השווה שבהם שכן אינו איש? ניתן למצוא מכנה משותף אחר בין אישה לקטן, שלא ניתן לקרוא לאף אחד מהם איש, ולכן הם לא עומדים בקריטריון של הפסוק כי נצאו אנשים. תאמר בעבד כנעני לעומת זאת שהוא כן איש, אלא בעקבות הקושייה הזו אומרת הגמרא, תיתי מגזלן. נלמד את פסול העדות של עבד כנעני מפסול העדות של גזלן, שגזלן ראוי לבוא בקהל, ובזה הוא יותר חמור מעבד כנעני, וגם הוא פסול לעדות, שהרי כתוב, אל תשת ידך עם רשע להיות עד חמאס, ודרשו, אל תשת רשע דחמאס להיות עד. מקשה על כך הגמרא, אבל מה לגזלן שהוא פסול לעדות, שכן מעשיו הרעים גרמו לו שעדותו תיפסל? תאמר בעבד לעומת זאת, שאין הדבר תלוי במעשיו שגרמו לו. ואם כן, לא ניתן ללמוד פסול עדות של עבד כנעני מפסול עדות של גזלן. אלא מגיעה הגמרא למסקנה, תיתי, תלמד את הפסול של עדות עבד כנעני מגזלן ומחד מהנח. על ידי לימוד במה הצד, מגזלן ואחד מהשניים, או אישה או קטן, שהצד השווה שבהם, שאינם זהירים בכל המצוות, זה הגזלן מפני רשעו, וזה דהיינו קטן או אישה מפני שלא נצטוו בכל המצוות. אז גם עבד כנעני שעונה למכנה המשותף הזה, עדותו לא תהיה קבילה. עד לכאן תשובתו של אולה, מה המקור לכך שעבד כנעני פסול לעדות? ומביאה הגמרא מקור נוסף לדברים, מר ברי בנו דרבינה אמר, שהמקור לכך שעבד כנעני פסול לעדות, זה מזה שאמר קרא, כתוב בפסוק, נקרא בפנים, לא יומתו אבות על בנים, ובנים לא יומתו על אבות, איש בחטאו יומתו. והפסוק נדרש באופן הבא, לא יומתו העומדים לדין, על פי אנשים שהם אבות שאין להם חייס בנים. מסביר רשי שאין בנים שמתייחסים אליהם. וכך משמעות הכתוב, לא יומת שום אדם על פי מי שאין בנו מיוחס ונקרא על שם אביו, או במילים אחרות, עבד כנעני. הוא מוכיח מר ברי דרבינה את דרשתו על הפסוק באופן הבא. דאיסא על כדעתך, כי אם היה עולה על דעתך לומר, כדי אמרינן, שכל משמעות הפסוק היא כפי שדרשה אותו הגמרא בסנהדרין, שלא יומתו אבות על בנים, הכוונה שהם לא יומתו בעדות בנים, דהיינו שעדות קרובים היא עדות פסולה. אז אם כך לכתוב רחמנה, הייתה התורה צריכה לכתוב לא יומתו אבות על בניהם, שהרי אנחנו מדברים על עדות קרובים. מהי הסיבה שנקטה התורה לשון של בנים? אלא שמה מינה שהכוונה שלא יומתו אנשים על פי עדות של אבות שאין להם חייס בנים. מקשה על כך הגמרא, אלא מעתה, אז מה שכתוב בהמשך הפסוק, ובנים לא יומתו על אבות, החנמי, האם גם כאן הכוונה שלא יומתו אנשים על פי בנים שאין להם חייס אבות? ואם כך, אלא גר שאין לו ייחוס אבות. והמקור לכך, מזה שכתוב ביחס לגויים וזרמץ עושים זרמתם, שאומנם יש להם ייחוס כאשר הם גויים, כמו שכתוב בלדן בן בלדן, אבל זה דווקא בזמן שהם גויים, וכאשר הם נתגיירו, הם לא מתייחסים יותר אחר אביהם. אז החנמי, כך גם תאמר לגבי גר דפסול לעדות? והרי ידוע שגר כשר לעדות. אמרי, אמרו על כך את התשובה הבאה, אחי אשתה, מה אתה משווה בין שני הדברים? גר נהי אומנם דאין לו חייס למעלה, שהוא לא מתייחס אחר אבותיו, אבל למטה, כלפי הילדים שלו, יש לו חייס, שהרי בנו של הגר נקרא על שמו. ולכן לא אליו מתייחס הפסוק, מה שאין כן לאפוקי להוציא עבד כנעני, דאין לו חייס, אין לו ייחוס משפחתי, לא כלפי למעלה ולא כלפי למטה. ומוכיחה הגמרא את דבריה על דרך השלילה. דאיסא על כדעתך, כי אם היה עולה על דעתך לומר שגר פסול לעדות, אז אם כן, לכתוב רחמנה, הייתה התורה צריכה לכתוב, לא יומתו אבות על בניהם, לכדי אמרינן, כפי שהזכרנו על פי הגמרא בסנהדרין, שבאופן הזה היינו לומדים את הפסול של עדות קרובים, ובאופן הזה היינו לומדים שלא יומתו האבות בעדות הבנים שלהם. ונכתוב רחמנה בהמשך הפסוק, ובנים לא יומתו על אבות, ובאופן הזה דשמת מינת רי. נלמד מכך שני דינים. דין חדה שלא יומתו בנים בעדות של האבות שלהם, ואידך ודין נוסף מזה שנאמר בנים ולא בניהם, היינו לומדים שלא יומתו אנשים על פי בנים שאין להם חייס של אבות, שהכוונה במילים אחרות לעדות של גר. ועבד נפקה לבקל וחומר, ונלמד בקל וחומר שעדות של עבד כנעני אינה מתקבלת מגר באופן הבא. ומה גר דלמעלה הוא דאין לו חייס, שאין לו ייחוס אבות, אבל למטה יש לו חייס, שהרי בנו מתייחס אחריו, ובכל זאת הדין שגר יהיה פסול לעדות. אז עבד כנעני שאין לו חייס, לא למעלה ולא למטה, שהוא לא מתייחס כלפי הוריו וגם ילדיו לא מתייחסים אליו, אז אינו דין שיהיה פסול לעדות? אלא מזה שהתורה לא כתבה לא יומתו אבות על בניהם, אלא מדי כתב רחמנה לא יומתו אבות על בנים, דמשמע כפי שאמרנו שלא יומתו אנשים על פי עדות של אבות שאין לו חייס בנים, אז מכאן שמאמינה שעדות של עבד כנעני שאין לו חייס, אין לו ייחוס, לא למעלה כלפי הוריו ולא למטה כלפי בניו, הוא דפסול לעדות. אבל גר לעומת זאת, כיוון דיש לו חייס למטה כלפי בניו, הוא כשר לעדות. וכי תימה, ואם תבוא ותשאל, אז אם כן, כי דבריך לכתוב רחמנה, אז התורה הייתה צריכה לכתוב בסוף הפסוק, ובנים לא יומתו על אבותיהם. ולמה לידי כתב רחמנה? מאיזה סיבה כתבה התורה, ובנים לא יומתו על אבות? דמשמע לכאורה, כפי שדרשנו ברישה, שאנשים לא יומתו על פי עדות של בנים שאין להם חייס אבות. שזה לכאורה מתייחס כלפי עדות של גר. עונה על כך הגמרא, איידה דכתב, אגב כך שכתבה התורה לא יומתו אבות על בנים, כתב נמי, נקטה התורה את אותה הלשון, ובנים לא יומתו על אבות. לסיכום, מזה שאמרה התורה לא יומתו אבות על בנים, לומדים שעדות של עבד כנעני אינה קבילה, שהרי אם התורה הייתה רוצה לומר רק את הדין שלמדנו בסנהדרין, שעדות קרובים פסולה, אז היא הייתה צריכה לומר לא יומתו אבות על בניהם. ומזה שהיא נקטה לשון כללית אבות על בנים, משמע, שהיא באה גם ללמד שאנשים לא יומתו על פי עדות של אנשים שהם אבות, שאין להם ייחוס לבנים שלהם. ולא ניתן לומר שעל פי אותו עיקרון נלמד מהמשך הפסוק, שגם עדות של גר לא תהיה קבילה, שהרי גר הוא בן שאין לו יחס לאביו, כי אם הפסוק היה רוצה להשמיע לנו פסול עדות גם של גר וגם של עבד כנעני, אז הוא היה נוקט בהתחלה לשון לא יומתו אבות על בניהם, ומזה הייתי לומד אך ורק פסול של עדות קרובים, ובהמשך, ובנים לא יומתו על אבות. ואז מהסיפה של הפסוק הייתי לומד פסול של עדות גר, ובקל וחומר פסול של עדות עבד כנעני. אלא בהכרח, מזה שברישה של הפסוק נאמר אבות על בנים, זה מלמד אך ורק שעדות של עבד כנעני היא פסולה, שאין לעבד ייחוס כלפי הבנים שלו. אבל עדות של גר כן תתקבל בבית הדין. ואת הלשון בהמשך הפסוק נקטה התורה בסגנון דומה ללשון שהיא נקטה בתחילת הפסוק. ציטוט מהמשנה, חירש שוטה וקטן פגיעתן רעה. הוא מספר את הגמרא מקרה שבהמשך התברר הקשר שלו למשנתנו. אמי אמא של דרב שמואל בר אבא מהעיר מהגרוניה, הוות נסיב עלי, היא התחתנה לרבי אבא. ורב שמואל בר אבא היה ילד מנישואים קודמים, ולאחר שהיא נישאה לרבי אבא, כתביתנו לנכסה, היא כתבה את כל נכסי המילוג שלה לרב שמואל בר אבא ברא, הבן שלה מהנישואים הראשונים, כדי שבמקרה שהיא תמות לפני בעלה, הבן מהנישואים הראשונים יקבל את הנכסים ולא בעלה השני. בתר דשכיבה, לאחר שהיא נפטרה, הפכנו דף, אזל הלך רב שמואל בר אבא קמי לפני דרבי ירמיה בר אבא, והוא וקמי בנכסי, העמיד אותו כבעל הנכסים. בעקבות כך, אזל, הלך רבי אבא, הבעל השני, אמרה למילתא וסיפר את הדברים קמי לפני דרב הושעיה. אזל, הלך רב הושעיה, אמרה ואמר את הדברים קמי לפני דרב יהודה. אמר לו רב יהודה, הכי אמר שמואל, האישה שמכרה בנכסי מילוג בחיי בעלה ומתה לפני הבעל, הדין שהבעל מוציא מיד הלקוחות. והסיבה אומר רש"י שהרי הבעל הוא זה שיורש את אשתו, ולכן הוא נחשב כלוקח הראשון. אמרוה, הלכו וסיפרו את דברי רב יהודה קמי לפני דרבי ירמיה בר אבא, שלכאורה פסק בניגוד לדברים. אמר לו רבי ירמיה בר אבא, אנא מתנית ידענה. אני יודע משנה מפורשת ועל פיה פסקתי את דבריי דתנן, שכך שנינו במשנה במסכת יבמות. אדם הכותב את נכסיו לבנו לאחר מותו. מסביר רש"י שכתב האבא לבן, מהיום ולאחר מותי יהיה קנוי לך גוף הנכסים. באופן כזה, גוף הנכסים קנוי לבן מהיום, אבל האב בינתיים הוא זה שאוכל את הפירות עד ליום מותו. אומרת המשנה שבמקרה כזה, הבן אינו יכול למכור את הנכסים מפני שאין ברשות האב כי הוא אוכל את הפירות, והאב מצידו אינו יכול למכור את הנכסים מפני שהם כתובים לבן. למרות זאת אומרת המשנה, במקרה שמחר האב את זכותו בנכסים, אז הרי הם מחורים עד שימות האב, שבזמן הזה הלוקח אוכל את הפירות במקום האבא, וכשימות האב הולך הבן ומוציא את השדה מיד הלקוחות שלקחו את השדה מהאב. ועל אותו עיקרון, אם מחר הבן את זכותו בנכס, אז אין לו ללוקח שקנה מהבן שום זכות בנכס עד שימות האב. עד לכאן לשון המשנה, וביחס למשפט האחרון במשנה מדייק רבי ירמיה, כי מה יתאב מי היית ללוקח? כאשר הבן מחר את הנכסים, הרי יש ללוקח זכות בנכסים כאשר האב ימות. וזה נכון, ואף על גב במקרה דמת הבן בחיי האב. למרות דלא עתו שלא באו הנכסים לידי הבן בפועל. ולפני שהגמרא ממשיכה את ההוכחה של רבי ירמיה מהמשנה, היא מבארת במאמר מוסגר שרבי ירמיה סובר כרבי שמעון בן לקיש דאמר, לא שנה אם מת הבן בחיי האב, דלא עתו לידי דבן שהנכסים לא הגיעו בפועל לידי הבן בחיי האב, ולא שנה במקרה שמת האב בחיי הבן, שבמקרה כזה דעתו לידי דבן שהנכסים כן הגיעו בפועל לידי הבן, בשני המקרים קנה הלוקח את הנכסים. דאיתמר שנחלקו האמוראים רבי יוחנן ורש לקיש על דברי המשנה, מחר הבן בחיי האב, מה יהיה הדין במקרה ומת הבן בחיי האב, שרבי יוחנן אמר שבמקרה כזה לא קנה לוקח את הנכסים, ורש לקיש לעומת זאת אמר שכן קנה לוקח את הנכסים. ומבארת הגמרא את דבריהם, רבי יוחנן אמר שלא קנה לוקח את הנכסים, מפני שאמר לך רבי יוחנן, כי קטני מתניתין, מה שאמרה המשנה, שבמקרה שמחר הבן את גוף הקרקע ללוקח, לא קנה הלוקח את גוף הקרקע עד שימות האב, מפני שלאב יש זכות בפירות שנמצאים בקרקע. ומזה תסיק שרק במקרה וכי מי את האב, איתלה ללוקח שרק במקרה שימות האב וכבר לא יהיה לו זכות באכילת הפירות, אז הקרקע תעבור ללוקח, זה רק במידה דלא מת הבן בחייו, שעל ידי דעתו שבאו הנכסים לידי הבן, אז בנוסף לגוף הקרקע שהאבא כבר נתן לו, הוא גם זכה באכילת הפירות, מכוח זה מתקיימת מכירת הקרקע שמחר הבן ללוקח. אבל במקרה שמת הבן בחיי האב, דלא עתו, שלא באו כל הזכויות בקרקע לידי דבן, שהרי זכות אכילת הפירות נשארה אצל האבא, כי מה יתאב נמי גם כאשר ימות האב לאחר מכן, ליתלה ללוקח. לא יזכה הלוקח בקרקע. על מה זאת אומרת שכסבר רבי יוחנן, שקניין פירות בקרקע הוא כקניין הגוף דמי. שזה שיש לאבא זכות לאכול את הפירות של הקרקע, זה מעניק לו באותו זמן זכות כבעל הנכסים, וכי זבין, וכאשר הבן מחר ללוקח את גוף הקרקע, לאו דידי זבין, הוא בעצם לא מחר נכסים ששייכים לו. רבי שמעון בן לקיש לעומת זאת אומר, שהסבר דברי המשנה שלא משנה אם הבן מת בחיי האב או האב מת בחיי הבן, בשני המקרים קנה לוקח את הנכסים לאחר מיטת האב. מפני שקיקטני מתניתין, מה שאמרה המשנה, מחר הבן אין ללוקח עד שימות האב, כוונת הדברים שכי מה את האב מי העתית ללוקח, כאשר ימות האב יזכה הלוקח בקרקע, לא משנה מה, לא שנה במקרה שלא מת הבן בחיי האב דעתו הנכסים לידי דבן, ולא שנה במקרה שמת הבן בחיי האב דלא עתו הנכסים לידי דבן, שבשני המקרים קנה לוקח. על מה זאת אומרת שכסבר יש לקיש, קניין פירות שיש לאבא כל זמן שהוא חי לאו כקניין הגוף דמי, זה לא נחשב כאילו יש לו קניין בגוף הנכסים, ולכן, וכי כזבין, מה שהבן מחר את גוף הקרקע, דידי כזבין, הוא בעצם מחר דבר ששייך לו. עד לכאן המאמר המוסגר שרבי ירמיה בר אבא בעצם סובר כרבי שמעון בן לקיש, מסכם את הגמרא, וענן סבורים השתא עכשיו שבין רבי ירמיה בר אבא ובין רב יהודה, שניהם כרבי שמעון בן לקיש סבירה להו, שהמשנה עוסקת גם במקרה שהבן מת בחיי אביו, ואומר רשי שזה מפני שזה אחד משלוש המקומות שבהם פוסקים הלכה כרש לקיש. ועכשיו ממשיכה הגמרא, וכאמר רבי ירמיה בר אבא, שכך צריך לדייק מהמשנה, איסא על כדעתך, אם היה עולה על דעתך לומר שקניין הפירות שיש לאבא כקניין הגוף דמי, זה נחשב כאילו יש לו קניין בגוף הנכסים, אז אם כך, גם במקרה כי מי את אב ולאחר מכן ומת הבן בחיי האב, אמי מדוע אמרה המשנה שאיתלה ללוקח שיש לו ללוקח את גוף הקרקע, שהרי כי כזבין היי לאו דידי כזבין, בשעה שהבן מכר לו את הנכסים הם כלל לא היו בחזקתו, אלא לאו שמאמינה, בהכרח צריך לומר שקניין פירות שיש לאבא בנכסים לאו כקניין הגוף דמי, זה לא נחשב שיש לו קניין גם בגוף הקרקע. ועל פי זה אומר רבי ירמיה בר אבא, פסקתי שרב שמואל בר אבא הוא הבעלים של הנכסים שאימו העניקה לו בחיי בעלה השני. מספרת הגמרא, הדרו הלקמי החזירו את דברי רבי ירמיה לפני דרב יהודה, ואמר לו רב יהודה בתגובה לדברים, הכי כך אמר שמואל, זו המקרה של האמא של רב שמואל בר אבא שכתבה את נכסיה בחיי בעלה השני אינה דומה למשנתנו. ושואלת על כך הגמרא, מה הייתה, מה? מדוע זה לא דומה? עונה על כך, אמר רב יוסף, ביש למה נוח לי להבין איתני איפך, אם היינו שונים הפוך את המשנה באופן הבא, בן הכותב את נכסיו לאביו לאחר מותו, זאת אומרת שהבן כתב לאבא, תקנה את הנכסים מהיום ולאחר מיתתי. אם במקרה כזה המשנה הייתה אומרת שהלוקח לא זוכה בנכסים עד מיתת הבן, איקה למיפשת מינה, אז היינו יכולים לפשוט מכך, דקניין פירות לאו כקניין הגוף דמי. שקניין אכילת הפירות בקרקע שהבן שיער בידיו, לא מגדיר אותו כאדם שיש לו גם קניין בגוף הנכסים. ולכן חלה המחירה שביצע האב. אלא אשתה, אבל עכשיו דקטני שאמרה המשנה, הכותב נכסיו לבנו, שאם הבן מכר את הנכסים, אין לה לוקח זכות בהם עד שימות האבא, הייתי אומר שהסיבה שחלה העסקה משום דראוי ליורשו הוא, שאולי הסיבה שקונה הלוקח את הנכסים למרות שהם לא באו בפועל ידי הבן, זה משום דראוי הבן לרשת את האבא. כך שאף על גב שקניין פירות כקניין הגוף דמי, במקרה הספציפי הזה ודאי הקנה האב לבן בחייו את הזכות למכור את גוף הקרקע כשירצה, שאם לא כן, אין משמעות בזה שהאבא נתן את הקרקע לבן, שהרי לאחר מיתת האבא בלאו האחי, הבן יורש את הקרקע. ולכן זה לא דומה למקרה של רב שמואל בר אבא, שהרי הוא לא היה ראוי לרש את אמו, אלא רבי אבא בעלה השני, הוא זה שהיה ראוי לרש אותה. אמר לי, מה כשאבא היה על רבי יוסף, אתו, האם ברא ירית אבא, אבל אבא לא ירית ברא? האם רק בן יורש את אביו, אבל הבן לא מוריש את נכסיו לאבא במידה והוא מת? כך שגם אם הייתה המשנה אומרת מקרה הפוך, עדיין היינו אומרים שהטעם שהלוקח זוכה בנכסים לאחר מיתת הבן, זה משום שהאבא ראוי לרשת את הבן. ולא היה ניתן להסיק מזה, כפי שהסברת רב יוסף, שקניין פירות הוא לאו כקניין הגוף דמי. אלא אומר אביי, שבהכרח צריך להסביר בדבריך רב יוסף, שאם היה כתוב הפוך, שהבן כתב את נכסיו לאביו, מדובר על מציאות שלאותו בן יש ילדים, והסיבה שהוא כתב את נכסיו לאביו, להברוכין ולנכסה מברי קעתי. זה כדי להבריח את הנכסים מבניו, שכאשר הוא ימות, לא ירשו אותו בניו, אלא אבא שלו ירש אותו. שבמקרה כזה ברור, שהלוקח שלקח את הנכסים מן האבא, קונה אותם לאחר מיתת הבן, משום שקניין הפירות שהשאיר בידיו הבן, לאו כקניין הגוף הוא. שהרי כל מטרת העברת הנכסים לאבא הייתה כדי שהם יהיו בידיו של האבא, ולכן בעצם האבא מכר קרקע ששייכת לו. החנמי, אז כך גם צריך להסביר, במקרה של אבא שכותב את נכסיו לבנו, שמטרתו להבריחין ולנכסי מאחוות, שהוא עושה את זה כדי להבריח את הנכסים משאר הילדים. ומזה שאמרה המשנה שקנה לוקח את הנכסים לאחר מיתת האב, אז שמע מינה שקניין הפירות שיש לאב בקרקע, לאו כקניין הגוף דמי, זה לא נחשב שיש לו קניין בגוף הקרקע. ועל אותו משקל, זכות אכילת הפירות של רבי אבא הבעל השני לא אמורה לעכב את המתנה שנתנה האמא לרב שמואל בר אבא. אלא מסביר אביי מה הכוונה שאמר רב יהודה שהמקרה הזה אינה דומה למשנתנו? משום תקנת אושה. ואמר רבי יוסי בר חנינה, באושה התקינו הסנדרין שהאישה שמכרה בנכסי מילוג בחיי בעלה ומתה, הדין שהבעל מוציא מיד הלקוחות. כך שאף על גב שהדין הרגיל, שקניין פירות לאו כקניין הגוף דמי. למרות זאת, תקנו חכמים באושה לחזק את תפיסת הבעל בנכסי אשתו, שהם יהיו משועבדים לו, כדי שלא לגרום איבה בין בני הזוג, ולכן הם החשיבו אותו כלוקח ראשון. כך שרב יהודה התכוון לומר שהמקרה שלפנינו, בו הוא פסק שהנכסים שייכים לרבי אבא הבעל השני, זה מפני תקנת אושה, ותקנת אושה לא דומה למשנה שהבאנו. מקשה על הדברים, אמר רבי דיבר רבי, כיצד אתה אומר אביי שזו תקנת אושה, אף עננה מתנינה, והרי יש ברייתא שאומרת שאם באו עדים ואמרו, מעידים אנו באיש פלוני שגירש את אשתו ונתן כתובתה. הפכנו דף וראו בית הדין והרי תחתיו ומשמשתו. הם עדיין מתנהגים כזוג נשוי לכל דבר, והאישה מכחישה ואומרת שמעולם הבא לא גירש אותה, וודאי וודאי שהוא לא נתן לה כתובתה. אז במידה ונמצאו העדים זוממים, אין אומרים שהם ישלמו את כל כתובתה, אלא את טובת הנעת כתובתה בלבד. שהרי ייתכן שהיא כלל לא עתידה ליטול את כתובתה לעולם, שמא היא תמות לפני בעלה וירשנה בעלה, ואז נמצא שהם לא היו מפסידים אותה כלום. אז לפיכך אין אומרים שהם ישלמו לה את כל שווי כתובתה, אלא את טובת הנעת כתובתה. הוא מבאר את הברייתא, איזהו טובת הנעת כתובתה. עומדים כמה אדם רוצה, דהיינו מוכן ליתן בכתובה של זו, שאם נתערמלה או נתגרשה, הוא יקבל את מלוא שווי הכתובה, ואם היא מתה לפני בעלה, ירשן הבעלה, והוא במקרה כזה יפסיד את מה שהוא נתן לה. אז את הדמים הללו ייתנו לה העדים, שטובת הנעה הזו הם הפסידו אותה מיד, שהרי אם היא תבוא למכור את טובת הנעתה, לאחר עדותם היא לא תוכל. עד לכאן לשון הברייתא, הוא מדייק רבי דיבר רבין, ואיסא על כדעתך, ואם עולה על דעתך לומר, ליתא לתקנת אושה, שבזמן המשנה עדיין לא הייתה את התקנה שאמרת שתקנו באושה, שחכמים הגדירו את הבעל כלקוח ראשון בנכסי אשתו, אז אם כך, אמי, מדוע ירשן הבעלה? והרי בידה של האישה תזבין כתובתה לגמרי. יש בידה למכור את כתובתה לגמרי, כולל במקרה שהיא תמות בחיי בעלה. אלא מזה שאמרה המשנה, שהעדים הזוממים צריכים לשלם רק את טובת הנעת כתובתה, שזה דבר מועד, משמע בהכרח שתקנת אושה היא כבר תקנה קדומה מזמן המשנה. דוחה את הדברים, אמר אביי, אבל ראשית נרענן את זיכרוננו ביחס לשני סוגי הנכסים שהאישה מביאה עמה בעת נישואיה. נכסי מלוג הם נכסים שהכניסה אישה לבעלה מבית אביה, כאשר הנכסים גופם נשארים רכוש האישה, אבל הבעל נהנה מפירותיהם ואינו חייב באחריותם, כך שגם אם הנכסים שינו את ערכם, הנכסים חוזרים לאישה כמות שהם במקרה של גירושין או במות הבעל, ונכסים אלו אינם נרשמים בכתובה. נכסי צאן ברזל, לעומת זאת, זה נכסים שהופכים לרכוש הבעל, ולכן הוא חייב באחריותם, כך שאם הם שינו את ערכם, אז במקרה של גירושין או במות הבעל, הנכסים חוזרים לאישה בערכם המקורי שהיה בעת הנישואים, ונכסים אלו נרשמים בכתובה. הוא מסביר אביי שניתן לומר שלא הייתה תקנה קדומה מעין תקנת אושה, אבל גם אם אמרו חכמים שאישה יכולה למכור בנכסי מילוג, ואין הבעל מוציא את הנכסים הללו מיד הלקוחות שקנו אותם, שהרי הנכסים שייכים לאישה כמו שאמרנו, שאם הם פיחתו הם פיחתו לה, ואם הם מותירו הם מותירו לה, אבל האם יאמרו את אותו דין גם בנכסי צאן ברזל? שהם הנכסים שכתובים בכתובתה של האישה, שזה הנדוניה שהיא הכניסה לו בשומה מבית אביה, וכותבים אותה בכתובה, ומקבל עליו החתן אחריות נכסים, כך שהם בעצם שייכים לו. לכן, אם הם פיחתו, הם פיחתו לו, ואם הם הותירו, הם הותירו לו. ולכן הם גם נקראים נכסי צאן ברזל, כי הם עומדים באחריות החתן שקיבל אותם לשלם, כי אין ברזל זה שהוא קשה להיות פוחת. ומסתבר לומר, שגם אם לא הייתה תקנה קדומה כי אין תקנה תושה, ודאי שהאישה לא יכולה למכור את נכסי צאן הברזל. וביחס לנכסים אלו שמסתבר שהם עיקר הנכסים שהכניסה האישה, שהרי הם כתובים בכתובה, אמרה הברייתא שאין אומרים שהעדים הזוממים ישלמו את כל כתובתה, אלא טובת הנעת כתובתה. שהרי את נכסי צאן הברזל היא לא יכולה למכור. עד לכאן דף פ"ח. למעוניינים בהרחבה, הזכירה הגמרא את תקנת אושה. אושה הייתה עיר יהודית חשובה שהגיעה לשיאה בתקופת המשנה ותחילת תקופת התלמוד, בין המאה הראשונה לבין המאה הרביעית לספירת הנוצרים. העיר שכנה באזור הגליל התחתון, באזור שבין קריית אתא לשפרעם, סמוך לכביש 70 של היום, היא שימשה כמקום מושבה של הסנהדרין במשך כ-10 שנים. שם היישוב נשמר בשמו של הכפר הערבי הושה ששכן במקום עד מלחמת העצמאות. קיבוץ הושה שהוקם בשנת 1937 ושוכן מעט מערבית להושה העתיקה, מנציח את שם היישוב העתיק. בסוף תקופת גזרות אדריאנוס, מה שמכונה תקופת השמד, התכנסו חכמי ישראל באושה על מנת לייסד מרכז תורני חדש במקום מרכזי התורה שחרבו במרד, כפי שכתוב במדרש שיר השירים רבה. בשלפי השמד התכנסו רבותינו לאושה, ואלו הן רבי יהודה ורבי נחמיה, רבי מאיר ורבי יוסי, ורבי שמעון בן יוחאי, ורבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי, ורבי אליעזר בן יעקב. שלחו אצל זקני הגליל ואמרו, כל מי שהוא למד יבוא וילמד, וכל מי שאינו למד יבוא וילמוד. נתכנסו ולמדו ועשו כל צורכיהם. בעקבות כך ישנה קבוצת הלכות המכונות תקנות אושה, שתוקנו על ידי הסנהדרין בישיבתה באושה. תקנות אלו נועדו לחזק את העם בענייני משפחה, נישואים, כלכלה ובענייני טומאה וטהרה. על פי ההלכה היהודית, מותר לאדם להלך בשבת עד 2,000 ממה, כ-1.2 קילומטר, ממקום מושבו. מרחק זה מכונה תחום שבת. באזור רושה התגלה סלע ועליו חקוקות שתי מילים, CAB ו-CBA, באותיות יווניות המתוארכות לתקופות הרומית והביזנטית. השארת החוקרים היא שכתובות אלו הם המילה שבת, והן באות לציין את תחום השבת של היישוב רושה. אבן דומה נמצאה בסמוך גם ליישוב תמרת בעמק ישראל. עליה חקוקה המילה שבת בעברית, וככל הנראה שימשה גם היא להגדרת תחום שבת. סימונים נוספים שנמצאו על גבי הסלע מיוחסים לאוכלוסייה הנוצרית מהתקופה הביזנטית.